שעון בישיבת חורב בירושלים על הנושא, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם, זה לקראת שבת, פרשת החודש ולחג הפסח.
ערב טוב. הרמב״ם מנסח את תחילת מצוות הפסח עוד לפני שנכנסים לתוך ליל הסדר במצוות של י' ד' בניסן. וזה הוא פותח, וכאן יש הערה שחשוב לתת עליה את הדעת, ידועה לכולנו, אבל צריך לזכור אותה. אין עוד חג שבעצם גם ערבו הוא חג בפני עצמו. רק בי"ד בניסן, מכל החגים כולם, ערב החג הוא בעצם בפני עצמו חג. כך מגדירה התורה בעצם את ערב החג, את י"ד בניסן, פסוק מסובך, פסוק במקור מספר 2 שקראנו אותו השבת, בשבת פרשת החודש, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. בפשטות, אנחנו מקריאה שטחית מלמעלה, היינו נוטים להבין אך ביום הראשון משבעת הימים הללו. ככה הקריאה הפשוטה, השטחית. אנחנו יודעים שבפועל זה לא נכון. כי אנחנו משביטים את השעור מבתינו לא בתתוו בניסן, שהוא הראשון לשבעת הימים, אלא בי"ד בניסן שקודם לו. אז אני נוגע בו זמנית בשתי בעיות. האחת לא בעיה, אלא עיקרון שצריך לתת עליו את הדעת, והשני בעיה פשוטה בפסוק. אנחנו עוסקים פה בחג, שגם ערב החג הוא לא רק ערב החג, אלא הוא דין בפני עצמו. גם בערב שבת מקדימים את השבת, גם בערב יום טוב מקדימים את היום טוב. אבל אין דינים של יום טוב בערב יום טוב. מה שאין כן לגבי י"ד בניסן. השאלה הפרשנית שנובעת מזה, למה הפסוק הוא כל כך מסובך? למה לא כתוב בפירוש, שבי"ד בניסן צריך להשביט את החמץ, אני לא יודע מה זה להשביט, אבל שבי"ד בניסן צריך להשביט את החמץ, ומתתוו בניסן מתחילים שבעה ימים. אני אקרא את רש"י על הפסוק. אך ביום הראשון תשביטו שעור מערב יום טוב, כלומר לא ביום הראשון בתתוו, אלא מערב יום טוב, ורש"י מרגיש בבעיה. וקרוי ראשון לפי שהוא לפני השבעה, ומצינו מוקדם קרוי ראשון, כמו הראשון אדם תיוולד ולפני גבעות חוללת, פסוק באיוב. נכון, מעט תמשיך את רש"י, אבל קודם כל הפשט בעברית. לפעמים המילה ראשון במקרא אין פירושה מספר אחד, אלא ראשון לדברים, קודם, לפני מספר אחד. והפסוק המובא באיוב הוא מאותם דברים של אחד מראי איוב, נאום אליפז התימני, שבא אל איוב ואומר לו, איך אתה שואל שאלות על דברים שאין לך בהם כל מושג? הראשון אדם תיוולד. אתה נולדת לפני האדם הראשון? ולפני גבעות חוללת? יש כאן פסוק עם שני אגפים. הראשון מקביל למילה ולפני. כשם שלא נוצרת לפני שנוצרו הגבעות בעולם, לא נולדת לפני שהאדם הראשון נולד. לכן חסר לך במידע הראשוני. אומר רש"י, אנחנו הרי לא עוסקים באיוב, משמע שהמילה ראשון במקרא סובלת גם את המשמעות של מוקדם. אבל בעברית של היום, דוגרי, כשקראנו את הפסוק, לא חשבנו על הרעיון היפה הזה. כשקראנו את הפסוק, שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, אנחנו הבנו בפשטות שביום הראשון זה בתתוון. כיוון שרשי יודע שעדיין יש לנו קושייה עם זה, כי זה נראה לנו פירוש נפלא, אכן יש לך מקור שראשון זה מוקדם, אבל לא היה לנו משמע כך בנפש כשקראנו, אומר רשי, עכשיו אני אוכיח לך הלכתית, עניינית שלא יכול להיות אחרת. עד עכשיו הסברתי לך פרשנית שצריך או אפשר להסביר את המילה ראשון לא כאחד, שתיים, שלוש, אלא כלפני. בסדר, אבל אפשר גם אחרת להסביר. עכשיו הוכיח לך הלכתית שלא ניתן להסביר כאן אחרת. אני ממשיך ברשי. או אינו אלא ראשון של שבעה. הרי גם זה אפשרי שהראשון פירושו ראשון בשבעת הימים, והנושא הוא שבעת הימים והראשון הוא לנושא. תלמוד לומר לא תשחט על חמץ דם זבחי. כתוב בפירוש שבקורבן הפסח לא תשחט את קורבן הפסח כשעדיין יש לך חמץ. נו, את קורבן הפסח הרי אנחנו יודעים מתי שוחטים. זה נאמר בפירוש שזה ב-14 יום לחודש. אז ממילא אין שאלה. אז כיוון שקורבן הפסח חייב להישחט ב-14, אז גם דין השבתה חייב להתרחש ב-14, כי אי אפשר לשחוט את קורבן הפסח כאשר חמץ הוא עדיין ברשותך. אתה צריך להגיע למצב המשפטי שהחמץ הוא בטל ומבוטל כאפרה דארה, ולא ייראה ולא יימצא לך שאור בכל גבוליך, שעה שאתה מקריב את קורבן הפסח. מצוין. לכן בי"ד, שהוא התאריך המפורש בפסוק, אין אפשרות נוספת להקרבת קורבן הפסח, אתה כבר אסור בחמץ. אז ממילא יש לי שתי אפשרויות להבין את המילה ביום הראשון, או ראשון במובן של ראשון לשבעה, או ראשון במובן של מוקדם לשבעה. בהלכה הכתובה בפירוש שלא תשחט על חמץ, כלומר לא תשחט את הפסח בעוד חמץ קיים ברשותך, ומכריעה שראשון הכוונה היא מוקדם לשבעה. מצוין. רש"י הזה בנוי על הגמרא שבנויה על המחילתא, והוא לוקח את הפסוק האחד, כי כל הגמרא בעצם דנה באריכות במסכת פסחים בשאלה הזאת, מציעה כך וכך הצעות, ורש"י לקח את החלק הזה מהגמרא ובו סיכם את העניין. זה יפה מאוד, אבל היה יכול להיות כתוב יותר פשוט. זה פשוט, זו לא קושייה. היה יכול להיות יותר חלק העסק. זה מסודר 100%, נכון? לא יכול להיות אחרת, אין גם פרשנות אחרת. עסקנו בשבוע שעבר בלא תבערו אש ובדברי הקראים. גם שם לא מצינו שמישהו מציע להגיד שהשבתת חמץ של היום הראשון זה תתוו בניסן, כי זה סותר את כל דיני קורבן הפסח. בסדר. דווקא לכן מותר לנו לשאול, האם יש איזשהו רעיון בקריאתו של י"ד בניסן דווקא ראשון לפסח? יש רעיון בעניין? כשאנחנו קוראים לפסח או לשבת, סליחה, ראשון הוא למקראי קודש. אנחנו אומרים ראשון. אז נכון שניתן לומר את המילה ראשון במובן מוקדם, אבל בחר המספר המקראי בקודש במילה הזאת למרות שהיא מטעה, כנראה כדי ללמד אותנו משהו. זאת הערה א'. הערה ב' היא לתוכן. תשביתו זה, מה פירושו? כאן אנחנו נוחתים לסוגיה גדולה מאוד, מרכזית מאוד, ו-30 יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות הפסח, צריך לפתוח את הדברים, נדמה לי, ברמב״ם כפי שהוא מגדיר את הדברים, נראה את הדברים ברמב״ם כמו שהם מופיעים במקור אחד. אנחנו עוסקים במצוות י"ד היום. לא בפסח, לא במצוות תתוו, אלא במצוות י"ד. מצוות עשה מן התורה, כותב הרמב״ם, להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו. זאת ההגדרה. ממתי אסור לאכול את החמץ? גם כן ביהוד א', עוד מעט נגיע לזה, שנאמר ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. הרמב״ם מדייק מאוד, ומפי השמועה למדו שהראשון זהו יום 14. זה מפי השמועה, זה תורה שבעל פה, כך למדנו מדור לדור. נכון, ישנן שתי אפשרויות. ראיה לדבר זה, נוסח נפלא של הרמב״ם, מאיפה אני יודע את זה? מפי השמועה. עכשיו אתה רוצה ראיה? אני לא צריך. אתה רוצה ראיה? אני אתן לך ראיה. אני יודע את זה כי סבא אמר לי, מפי השמועה. עכשיו אתה רוצה ראיה לדבר זה. ראיה לדבר זה מה שכתוב בתורה ורש"י הזכיר, לו תשחט על חמץ דם זבחי, כלומר לא תשחט את הפסח ועדיין החמץ קיים. ושחיטת הפסח, אנחנו יודעים, אומר הרמב״ם, הוא יום 14 אחר חצות. זה פסוקים מפורשים. מצוין. עכשיו אנחנו עוברים לתוכן. ומהי השבתה זו האמורה בתורה? מה פירוש המילה תשביתו? היא שיבטלו בליבו. את מי? את החמץ. ויחשוב אותו כאפר וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כאפר וכדבר שאין בו צורך כלל. שימו לב כמה פעמים הופיע פה הרעיון שהכל הוא בלב ובמחשבה. שיבטלו בליבו ויחשוב אותו כאפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל. האם יש ברמב״ם זכר לחובה לומר בפה כל חמירה וחמיה דאיקה ברשותי לבטיל? שלוש פעמים הוא מדגיש, יבטלו בליבו, יחשוב במחשבתו, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל. ומה המקור ללב הזה שהוא הכוח לבטל? המילה איזו? תשביתו. נו, אז מאיפה בא ההמשך? ומדברי סופרים ממשיך הרמב״ם, לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו. בדיקת חמץ, ליל 14 בודקין לאור הנר. למה בודקין? מדברי סופרים. וכן מדברי סופרים שבודקין ומשביטין החמץ בלילה מתחילת ליל 14 לאור הנר, מפני שבלילה כל העם מצויים בבתים וכו' וכו'. למה צריך לבדוק? הרי ביטלתי, וכשביטלתי את החמץ, אז כתוב פה, אני עוד לא מבין איך זה מתרחש, אבל כשביטלתי את החמץ בליבי, מה מתרחש מבחינה משפטית? מה קורה לחמץ? הוא בטל, הוא אפר, הוא כלום. אז מה אני צריך לבדוק? אז יש בזה דיון ארוך בגמרא, שמה ימצא גלוסקה יפה באמצע החג, ימלך בדעתו, ישנה את מה שהוא ביטל, יש דעות אחרות, לא חשוב. אבל אני רוצה שהתבנית תהיה ברורה לנו. ביום הראשון הכוונה היא ב-14, ואנחנו צריכים לנסות להידבק ובכל זאת להבין למה חשוב כל כך לקרוא ליהודה ליום הראשון. וללמוד מפי השמועה שהכוונה היא ל-14. תשביתו, אומר הרמב״ם, הכוונה היא תשביתו בלבכם. ולאמיתו של דבר, ואני אומר את הדברים בקיצור, הוא מתחיל קצת בעניינים הלכתיים, אבל מיד מגיע לעניין עצמו. מקור הדברים של הרמב״ם נמצא במחלוקת גדולה מאוד מאוד בין רש"י לתוספות, והרמב״ם הולך כדרכו של רש"י. זוהי הדרך שהולכים בה רוב הראשונים. ואנחנו פתחנו בדברים של הרמב״ם, אבל הדברים האלה נמצאים במחלוקת גדולה. אני אומר את הדברים מלמעלה. הגמרא במקור 3, בסוף דיון ארוך מאוד שמברר למה בכלל צריך בדיקה. ואני לא נכנס לכל פרטי הדיון, אומרת בסוף הדיון את המשפט שאת חלקו הבאתי במקור שלוש, דבדיקת חמץ מדי רבנן היא, נכון? גם הרמב״ם אמר לנו הרגע כך, בדיקת חמץ זה מדברי סופרים, דמידאורייתא בביטול באלמא סגילי. הגמרא כמו הרמב״ם, נכון? כלומר הרמב״ם מסתדר יפה עם הגמרא לסדר נכון יותר. רש"י, בביטול באלמא, מקור ארבע, אני עושה את זה במהירות, דכתיב תשביטו ולא כתיב תבערו, והשבתה דלב היא השבתה. פירוש המילה להשבית זה בלב. זה דבר שנשמע חידוש, אם כי כשחושבים עליו הוא הדבר ההגיוני ביותר. אונקלוס למשל מתרגם, תשביטו, ביום הראשון תשביטו, תבטלום. כי ככה הוא מבין את הפשט הפשוט של המילה. בפירוש רבינו מיוחס על התורה מראשוני הראשונים, מובא במקור שבע לפנינו, מובא כך. הוא אומר את זה, זה בכלל לא פה, מה אתם מתפלאים כל כך? עוד מעט נבין למה אנחנו מביאים את הדברים, כי תוספות טוענים אחרת לגמרי. תשביטו שאור, אומר רבינו מיוחס במקור שבע, כל שביטה שבמקרא לשון נחת וביטול דבר הוא. לא יכול להיות שזה אש ובעירה. המילה להשביט זה לא לעשות, זה לבטל משהו. והנה הדוגמאות. וכן שבת הוא נחת וביטול מלאכה, המושג שבת. משביט מלחמות. מה זה משביט מלחמות? עושה מלחמה נגדית. משביט מלחמות זה מניח ומבטלם. וישבות המן ממחרת. יהושע בא מעבור הארץ ועוברים את הירדן, וישבות המן. מה זה וישבות המן? שבת, בטל. אף כאן תשביטו שאור, תניחו ותבטלו אותו לגמרי. שאם לא הספיק לבערו כגון שהיה בדרך או עסוק במצווה, רבינו מיוחס מתפלא. עכשיו הוא בא ואומר, הרי אני יודע שאצלנו בבית עושים אש ושריפה ומבארים. אז מה פירוש תשביטו? אומר רבינו מיוחס, הפשט הוא כך. הרי כתוב בפירוש בגמרא, שאם היה עסוק בדרך או עסוק במצווה, ופתאום הוא נזכר, הגמרא מספרת על מי שהלך לשחוט את פסחו. והוא הולך עם הפסח, וכתוב לא תשחט על חמץ דם זבחי, ונזכר שבארון מצד שמאל נשאר לו חמץ. מה הוא עושה? הוא בירושלים. אז הוא מבטלו בליבו, או מבטלו בפיו, ואומר הרי הוא כאפר הארץ, וזהו ששנינו, ואם לאו יבטל בליבו. לכאורה זה פשוט שזאת המילה תשביטו. הקושי בזה הוא דברי התוספות במקור חמש. אומר התוספות, מדאורייתא בביטול באלמא סגי פירש בקונטרס ברש"י, מי דכתיב תשביטו ולא כתיב תבערו, אלמא סימן שהמילה השבתה הכוונה היא בלב היא. וקשה לרי, לנכד של רש"י קשה, וקשה לרי דהי השבתה הבערה היא ולא ביטול. הוא מוכיח את זה מדברים כאלה ואחרים. אני לא נכנס עכשיו להוכחות הלשוניות של הרי. אני רוצה להיכנס למחלוקת ההשקפתית בין הרי לבין רש"י עוד שנייה אחת. ואומר הרי, דמי דאורייתא בביטול באלמא סגי, לא כי כתוב תשביטו. כי לפי הבנתו של הרי תשביטו, הכוונה היא תשביטו בפועל. איך משביטים את השבת? על ידי שלא עושים. איך משביטים מלחמה? על ידי שלא עושים מלחמה. איך משביטים חמץ? וכאן אני רוצה להסביר את השאלה שעומדת מאחורי כל הדברים. צריך להבין את הקושי הגדול. מה פירוש להשבית חמץ? אני לוקח את החפץ הזה, שקוראים לו אוגה, ואני אומר, זה אפר. מזל טוב. מה עשיתי בעצם מבחינה משפטית? יש לזה משמעות דינית, יש לזה משמעות? אני גזלתי, אני רוצה לעשות תשובה, אני עוצם את העיניים ואומר לא גזל. מה הפשט של זה בכלל? אומר תוספות, אחרי זה נתווכח על המשמעות הלשונית של המילה, אני לא מבין מה כתוב פה. איך אפשר על ידי ביטול בלב? למה ביטול בלב? על ידי אמירה. איך אמירה משנה מציאות משפטית מדבר לדבר? או שזה עץ או שזה לא עץ. זה הרי לא רעיון בתשובה. מה הולך? מה הפשט פה? זו הגדרה הלכתית. חמץ זה איסור הנאה. חמץ זה דבר שעוסקים בו במחירה. חמץ זה הגדרה משפטית. זה חפצה. טוען הרי, לפני שנמשיך, תשביטו לא יכול להיות פירושו בלב. יש לכם קושיות מה פירוש המילה השבטה, לא יודע תשובות עכשיו. אבל אני יודע דבר אחד. מה הרעיון של תשביטו? נראה את תוספות עד הסוף. ואומר הרי, דמי דאורייתא בביטול באלמא סגי, בביטול בלב, או בפה, לא חשוב עכשיו. מספיק, מטעם אחר לגמרי. לא בגלל שכתוב תשביטו, כי איך מבין תוספות את המילה תשביטו? תבערו. ואל נשאל עכשיו מאיפה הוא הגיע לזה. מי דאורייתא בביטול באלמא סגי מטעם, דמאחר שביטלו, זה רגע אחד למדני כאן, דמאחר שביטלו, הווי הפקר, ויצא מרשותו, ומותר, מדי כאמרינן, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. תוספות טוען את הטענה הפשוטה הבאה. למה צריך לבאר? מה עושים בי"ד? בליל י"ד בודקים? מדי רבנן. אחר כך אתה אומר שמבטלים בלב? נכון, מדי אורייתא. עוד מעט אני אסביר לך למה. עכשיו צריך לקיים תשביטו. מה זה תשביטו לפי תוספות? ללכת בבוקר ולשרוף את החמץ. רש"י אומר, מה פתאום? תשביטו פירושו לבטל בלב. והכל. שם צריך גם לשרוף מסיבה אחרת ולבדוק מדי רבנן. ועוד רגע נראה שהמחלוקת הזו היא מאוד מהותית. אומר תוספות, אם אני כבר שורף, למה אני צריך? מכוח מה ביטול בלב תופס? עונה תוספות, זה פשוט. אני יכול להפקיר חפץ. אני יכול לקחת חפץ ולהפקיר. אני לא אומר העץ הזה הוא לא עץ. אני לא אומר החמץ הזה הוא לא חמץ. האוגה הזאת היא לא אוגה, אלא אני אומר, האוגה הזאת היא מה? היא הפקר. זה אני יכול לעשות. אני לא יכול לקחת את הממון שלי ולהפקיר? אז אני יכול להפקיר את הממוני. יפה מאוד. עד כאן מחלוקת שנראית מאוד יפה. תוספות אגב שואל על עצמו, אם זה הפקר, אז צריכים לחול על זה כל דיני הפקר. למשל, שכדי שהפקר יתפוס, צריך שיהיו שלושה. אז זאת אומרת שגם ביטול חייב להיות בפני שלושה. או שלושה ששומעים אותך אומר, ולשיטה שמספיק ביטול בלב, שלושה אולטרסאונדים שרואים אותך מוציא את זה מהלב. כי אחרת זה לא עובד. אז תוספות טוען, לא, מה שצריך בהפקר שלושה זה מדי רבנן, מדי אורייתא לא צריך. יש הרבה קושיות, זה הרבה תירוצים, זה לא חשוב לי. אני רוצה לסכם לשנייה אחת את המחלוקת מפני עצמה ולהיכנס לדבר הבא. תוספות בא אל רש"י ואומר, רש"י, בוא נעזוב רגע את הפסוק. יש כאן מהלך שצריך להבין את עניינו, זה חידוש מדהים. איך ייתכן שאני יכול לעשות משהו על ידי ביטול בלב או אמירה בפה, אם אין לזה משמעות משפטית דינית של הפקרת חפץ? גם רשי הכיר את המושג הפקר. גם הרמב״ם, אבל הם לא השתמשו בו. הרמב״ם אמר שצריך להשבית, כלומר לבטל בלב שיחשוב בליבו וישים בליבו. תוספות לא מבין איך. השאלה של תוספות היא מצוינת. אז השאלות על תוספות הן רבות. אם ביטול חמץ הוא בא מתורת הפקר, יחולו עליו כל כללי ההפקר, ואנחנו נסתבך עם זה. אבל כיוון שאני לא רוצה להיכנס לסוגיות הפקר, אז נעזוב, אלה קושיות מקומיות. הקושייה עלינו, על רש"י, על הרמב״ם, על איך שאנחנו נוהגים לפסוק, היא קושייה הרבה יותר חזקה. אם תשביטו פירושו בפה, או אפילו רק בלב, כמו שאומר הרמב״ם, בנוסח אחר ברמב״ם אגב, במקור ראשון כתוב בסעיף ב', ומהי השבטה זו האמורה בתורה? והרמב״ם מדבר בין על חמץ ידוע ובין על חמץ לא ידוע. לא רק שחמץ שאני לא רואה אני יכול לבטל בליבי, כמו זה שהולך לשחוט את הפסח ופתאום הוא נזכר. אלא אני רואה חמץ לפניי ואומר זה לא חמץ, אז זה לא חמץ. פה כנראה יש רעיון שצריך לתפוס. אלה שני הנושאים שאני רוצה לברר. הראשון, י"ד בניסן נקרא היום הראשון. הפסוק שרש"י הביא, הראשון אדם תיוולד ולבני גבעות חוללת. והשני, תשביטו, זה השבטה בלב. ואנחנו צריכים להבין איך השבטה בלב, אלמלא היא באה מדין הפקר בכלל, יוצרת יצירה הלכתית משפטית בעולם. בין בלב, גם בדיבור, לא ראינו דבר כזה. הרמב"ן, ובזה אני רוצה לסיים את החלק ההלכתי של הדברים, שהולך כשיטת רש"י, ומקשה קושיות רבות מאוד על שיטת התוספות, ואומר שאין פה ברירה אלא ללכת כרש"י, הרמב"ן רבי משה בן נחמן, חוץ מהרמב"ם. הרמב"ן מסביר את דברי רש"י במילים הבאות שנמצאות במקור 6. הדברים האלה הם, אני חושב, יסוד מאוד מאוד גדול שצריך להבין אותו. זוהי הנקודה ההלכתית האחרונה שאני רוצה בסיבוב הזה, כדי ממנה להגיע לכל הדברים כולם. אני אקדים לרמב"ן משפט. החמץ, מרגע שאסור לי לאכול אותו, שהקדוש ברוך הוא אוסר לי לאכול אותו, מאותו רגע, מהי ההגדרה של החמץ הלכתית, משפטית מבחינתי? החמץ הוא איסור, אבל לא רק אכילה, אלא אסור לי באיסור הנאה. נכון? לא יראה, לא יימצא, הוא אסור לי באיסור הנאה. אם למשל לקחתי 1,000 קילו חמץ שלי, ועשיתי בהם פעולה ממונית, למשל פעולת קידושין, הקידושין תופסים? לא. כי קידשתי באיסורי הנאה. זה רק מגדיר את הקושייה עוד יותר. כלומר, בביטול שלי, או נניח עכשיו בלי ביטול שלי, נעזוב. לקחתי חמץ באמצע פסח. חמץ שלא ביטלתי, עברתי איסור, לא ביטלתי, אבל עכשיו אמצע פסח וזה חמץ. לקחתי את החמץ הזה, ביצעתי בו פעולת קידושין. בסדר? במקום לתת בקידושין טבעת, נתתי 1,000 קילו חמץ. קידושין יקרים. הקידושין לא תפסו. אין לזה שום משמעות. לא היה פה, לא, היה פה איסור הנאה. אומר הרמב"ן, לפי זה בוא נבין עכשיו שלב נוסף. מתי אני צריך לבטל את החמץ? איך פתח הרמב״ם בשורה הראשונה בראש העמוד מימין? מצוות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו. מסביר הרמב״ן, וההגדרה של הרמב״ן היא עולם ומלואו. הוא מסביר את שיטת רש"י, שלא עשתה התורה את החמץ כאילו הוא ברשותו לעבור עליו, אלא מפני שדעתו של האדם עליו ורוצה בקיומו. אבל זה שעושהו כאפר, תקשיבו לביטוי, זה דבר פילי פלו, והסכימה דעתו לדעת התורה, ויצא לבטלו, שלא יהא בו דין ממון, ונתייאש ממנו, מפני איסורו, הרי הוא מוצא מרשותו, ואינו בכלל לך. אני בא בשעה מוקדמת בבוקר, לפני סוף זמן איסור אכילת החמץ, ובביטול החמץ אומר את הדבר הבא, ריבונו של עולם, אני נותן הסכמה לכך שאני מתייאש מהחמץ הזה, שעוד מעט יהפוך להיות לאיסור הנאה מחמת עצמו. מאוד משונה, אני חוזר עוד פעם. מהשעה 10 בבוקר החמץ הזה יהיה איסור הנאה. אם אנסה להשתמש בו ממונית לא תהיה לזה משמעות. עכשיו השעה 8 בבוקר. אני כבר מודיע שמסכימה דעתי לדעתך ריבונו של עולם, ואני מתייאש מן החמץ הזה מפני איסורו שהוא הולך להיות עוד מעט אסור באיסור הנאה. ובייאוש שלי מן החמץ הזה מתרחשת הפעולה המשפטית שנקראת ביטול. שוב בשפה אחרת, אין כאן הפקר. לא צריך שלושה ולא צריך בית דין, ואפשר בלב. מה עושה את החמץ הזה שלי? לכאורה תגיד את התשובה שזה שלי. מה זה מה עושה אותו שלי? קניתי אותו. ומה יעשה אותו לא שלי בעוד חצי שעה? שבעצם הוא גם עכשיו לא שלי. רק למה עכשיו הוא שלי? כי דעתי היא שהוא שלי. כי דעתי היא שאני מסכים שהוא שלי, שאני מסכים שהוא חמץ. עכשיו ריבונו של עולם, אני מתייאש ממנו, מפני שאני הולך לקבל את דעתך שתתרחש בעולם בעוד שעתיים, ואני מודיע בזאת שדעתי מסכימה לזה שזה לא חמץ אלא כלום. זאת הגדרה משפטית, קודם כל המיוחד בה הוא שאין לה אח ורע ב-364 ימים אחרים בשנה בשום דבר אחר. אבל אני רוצה שנבין את זה. בא הרמב"ן ואמר, קחו את המושג הפקר מהלקסיקון המשפטי שאתם מתעסקים בו, הוא לא רלוונטי. הפקר זה דין בממון רגיל בנזיקין במשפטים. תוציאו את זה. אתם רוצים להבין איזו פעולה משפטית התרחשה בביטול? ייאוש. אדם יכול להתייאש, הוא צריך שלושה דיינים כשהוא מתייאש. נמאס לי, אני מתייאש. מתי אדם מתייאש? כשהוא מפסיק לחשוב שמשהו שלו. אדם איבד חפץ. איבד אותו. נו, אז הוא מחכה, מחכה, מחפש, מחפש, מחפש. עכשיו הוא התייאש. למה הוא התייאש? מדעת, הוא התייאש מדעתו. למה? כי החפץ עבד ברשות הרבים, עבר מספיק זמן, מן הסתם אוטו כבר עבר על זה, אין איזה שום סיכוי, הוא לא הולך לחפש, הוא התייאש. זה שלו? זה לא שלו. הוא הלך לבית דין והזכיר את זה? לא. למה הוא התייאש? כי דעתו היא שזה לא שלו. אומר הרמב"ן, בלב שלך החלטת שהחמץ הוא לא שלך. למה? כי אוטוטו זה יהיה אסור באיסור הנאה, ואז הוא לא יהיה שלך. אז אתה מבין את זה כבר עכשיו. אני אקרא אותו עוד פעם, כי ההגדרה שלו היא גאוני. שלא עשתה התורה את החמץ כאילו הוא ברשותו, בכלל ממתי חמץ הוא ברשותו? למה בט"ו בשבט זה שלך? שלא עשתה את התורה את החמץ כאילו הוא ברשותו לעבור עליו, אלא מפני שדעתו של האדם עליו ורוצה בקיומו. הרי כל דבר הוא היחס שלי אליו. למה זה שלי? כי אני רוצה בקיומו של זה. אם אני מתייאש מזה, אבל זה שעושהו כאפר, עכשיו הביטוי החדשני של הרמב"ן בהבנת רש"י, והסכימה דעתו לדעת התורה, הוא נותן הסכומה, הוא מסכים עם הקדוש ברוך הוא, והסכימה דעתו לדעת התורה, ויצא לבטלו, שלא יהא בו דין ממון, אלא מה? איסור הנאה. למרות שעכשיו הקדוש ברוך הוא לא החליט שזה איסור הנאה, אבל אני כבר התייאשתי, ונתייאש ממנו מפני איסורו, הרי הוא מוצא מרשותו, ואינו בכלל לך. לי נדמה שהחידוש הזה בביטול חמץ, במושג תשביטו, ואני לגמרי עוזב עכשיו את הסוגיה שנקראת היום הראשון, עוד מעט נגיע למושג הזה. אם מעמיקים בה, היא כל סיפור הגאולה וכל סיפור פסח. מה בעצם, איך אנחנו אומרים בהגדה של פסח? רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. ואלו הן פסח, מצה ומרור. בוא נחשוב רגע. זוכה יהודי לשחוט קורבן פסח, לאכול קורבן פסח. בעזרת השם, השנה כולנו נעשה את זה. לאכול מצה, לאכול מרור. והוא מקפיד כשיעור זית לפני, זית אחרי, לא נושם בהם, הכל הוא עושה. עשה את הכל עם כל החומרות שיכולות להיות ושעוד לא, הכל קיים. והוא לא רוצה לדבר, הוא לא רוצה להרוס את המוזיקה. אוכל פסח יום שלם. לא אמר פסח זה שאנו אוכלים על שום מה, על שום ש. לא עשה שום דבר. אנחנו יכולים להבין את זה? יהודי רוצה לתת צדקה. מחייך יפה. לא רוצה לדבר. הוא בתמיד דיבור. ומוציא מיליון דולר. נו, זה נחמד מאוד. ודאי עדיף על אחד שמדבר מיליון פעם ונותן את ה... בסדר, אז מה? מה קרה בעצם, מה קרה ליהודי הזה שבא, אכל פסח, אכל מצה, אכל מרור, לא כתוב בתורה בערב תאמרו שתאכלו מצות. כתוב בערב תאכלו מצות. והוא לא אמר את המילה מצה, לא אמר, נו שכח, נרדם. לא יכול לדבר, אוכל כל הזמן את המצה. אז מה, לא יצא ידי, למה לא יצא ידי חובתו? אומר רבן גמליאל, כי בפסח בא לידי בירור משהו חדש לגמרי. למה אתה מקשה את הקושייה הזאת? כי בעולם שלך, העיקר זה מה עושים תכלת. תכלת, תכלת, זה העיקר. עזוב דיבורים, הכל דיבורים. אתה יודע מה זו גאולה? גאולה היא שהאמירה שלך יוצרת פעולה כימית בחמץ. סליחה, לא האמירה. הלב. המחשבה. מבשרי אחזה אלוה. זה שאתה יכול להרביץ כי אתה חזק, זה נכון בכל חיה. מה שיבטא את היותך בן חורין, הוא היכולת שלך, אני חוזר לנוסח הרמב"ן, שתסכים דעתך לדעת התורה. ולפעולה הליבית שלך, תהיה משמעות ממשית. אילו היה משה מבין את זה, ולא היה מכה בסלע אלא מדבר אליו, כולנו היינו במקום אחר. ההבדל בין ההכאה לבין הדיבור הוא בכלל לא טכני. הסוגיה של הכאה ודיבור נידונה בפעם הראשונה במסכת משה ופרעה. כל הוויכוח בין פרעה לבין משה זה אם יש משמעות לדיבורים או אין משמעות לדיבורים. איך הוא אומר להם פרעה למשה ואהרון, מקור 8? ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם. ויאמר פרעה, ראו את המילה שעוד מעט מופיעה, הם רבים עתה עם הארץ והשבטם אותם מסבלותם. גם אצל פרעה היה לא תשביטו. אבל איך זה התשביטו של פרעה? אם מפסיקים לבנות פירמידות, אז הכל מושבט. אם אין תכלס, אם אין תפוקה, אין מצרים. אם לא יבנו, מהר. למה לבנות כל כך מהר? הוא מיד מסביר את העיקרון. ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור. לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום. הם ילכו וקוששו להם תבן. ואת מתכונת הלבינים אשר הם עושים תמול שלשום תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו. כלומר, תנו להם להפיק את אותה תפוקה בלי שתיתנו להם יצירה בפועל. הם צריכים להביא אותו מספר לבינים בלי שתיתנו להם חומר. בואו נראה את השיטה שלהם, הם הרי יודעים לעשות כל מיני דברים רוחניים. כי נרפים הם! על כן הם צועקים לאמור, נלך נזבחה לאלוהינו. אתם יודעים למה בני אדם מתפללים? כי אין להם כוח לעבוד. שיפסיקו להתפלל, שיעבדו, זה מה שעושה את הכל. תכבד העבודה על האנשים, ואז מה יקרה? ויעשו בה, ואז, ואל ישעו בדברי שקר. שיפסיקו לדבר כל כך. מה הם רוצים? הם רוצים ללכת להתפלל? אין דבר כזה, לא ידעתי את השם. יש דבר אחד. פרעה. פרעה במצרית פירושו בית גדול. בניין. זה המיתוס המצרי, זה הסמל המצרי. לבנות, לבנות, לבנות. לבנות, לבנות. להוכיח שהרבה הרבה בני אדם יכולים לעשות מה שהרבה מנופים לא יכולים לעשות, אם כל אחד יודע לאטום את ליבו, לסתום את מחשבתו, ולפעול כמו שהבוס רוצה. ואז הוא יסרד. ואז הוא יקבל תלוש בתור. ואם הוא יעבוד יפה הוא יקבל שני תלושים. ואם עוד יותר הוא יהיה הבוס. ויהיו עליו בוסים יותר קשים, אבל הוא לפחות יחשב בוס יותר גדול. וכך הוא ימשיך. שיפסיקו לדבר. שיפסיקו לצעוק. אתם יודעים למה הקודש ברוך הוא גואל את ישראל? לא כי עברו 200 שנה ולא כי עברו כי 400 שנה. כי את נעקת בני ישראל, שמעת? סוף סוף הם הבינו שצריך לצעוק. ותעל שבעתם, צעקה. איך אמר משה רבינו למלך אדום, אחרי שהוא עיקה בסלע במקום לדבר, תן לי לעבור באדום. כה אמר אחיך ישראל, והוא מספר לו, אתה יודע את התלאה אשר מצאתנו. היינו במצרים, ומה עשינו? הוא לא מספר לו לא על 10 המכות, רק דבר אחד, ונצעק אל אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויוציאנו ממצרים. אתה רוצה עכשיו פירוט, אין זמן. אתה רוצה סיכום במילה? אנחנו מדברים. הכל כל יעקב, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. יכול להיות שאני לא אצליח עכשיו. כי אני עכשיו עיקיתי במקום לדבר. זה ממשיך. באים האנשים ואומרים מה אתם רוצים, תבן אין ניתן לעבדיך, ולבינים אומרים לנו עשו. רק כשאני חושב על זה אני מבין את התרגיל שמנסה פרעה לעשות. אני רוצה להראות לכם שבחיים הדבר היחיד שיש זה תכלה. יש לך 100 גרם טיט, תצליח להוציא לבינה, 202, אין כלום חוץ מתפוקה. ומה יש? בוא נראה אם תתפללו שיצאו לבנים, זה יצא לכם. תנסו. הציניות של פרעה פה היא נפלאה. זה לא סתם פסוקים, לא לקחו את הלבנים, לא לקחו, סתם. תדברו לנו. הרי אתם רוצים להתפלל, אין השם. לא ידעתי את השם. מה אתם אומרים שמתפללים יורד גשם? פה יש נילוס. אין גשם ואין השם. אז הם באים אליו ואומרים לו, עבדיך מוקים וחטאת עמך. ויאמר, נרפים אתם נרפים, על כן אתם אומרים, נלכה נזבחה להשם, ואתה לכו עבדו, ותבן לא ינתן לכם, ותוכן לבינים תיתנו. סוגיה, נראה אם תיתנו לי את התחולה באותה רמה, בלי שאני נותן לכם את החומרים. תגידו איזה פרק, תגידו מה שתשאירו. ואז העם בא אל משה ואל אהרון ואומר להם, אתם רואים שזה לא עובד. תראו, מאז באתם אל פרעו, זה לא הולך. ואז בא משה ואומר לקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעו לדבר בשמך הירה לעם הזה. ואז באה מצוות תשביטו ופילי פלאות. מצוות תשביטו, עוד מעט אנחנו ניגע בה עם היום הראשון, אבל מצוות תשביטו אומרת דבר חדש. אתם יודעים מה אני רוצה מכם. אתם תגיעו למדרגה שבדיבור זה עכשיו הרמב״ם ורשי. בלב, אם הלב שלך מכוונן ללמעלה כמו שצריך, אתה יכול לפעול בעולם. רק צריך לחדש את זה. העולם מחכה לזה. ושמי השם לא נודעתי לה. לא עם ישראל מחכה לזה, לא מי... כי הוא אכזרי יותר. אלא כי הוא מבוטל יותר לקדוש ברוך הוא, ולכן הוא יכול להקים בדעתו לדעת הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה פלאי פלאות. פרעה, שהוא נשבר, הוא מאמין בתפילות. הוא תמיד מבקש, תתפללו שזה ייפסק, תתפללו שהמכה הזאת ייפסק, תתפללו שזה ייפסק. פעם אחת הוא מבין שכבר הכל נגמר. ואז הוא עובר לבקשה אחרת, אל תתפללו, תברכו אותי. ברכה זה כבר רבה. פעם הוא פונה אל משה רבינו ואל אהרון, מתי? זה אף לבפלא. אחרי ההודעה על מכת בכורות, לא בא מיד הביצוע, כולנו זוכרים. אחרי ההודעה על מכת בכורות בא פרשת החודש, שקראנו השבת, שבה אנחנו עוסקים. בעברית אחרת, אחרי ההודעה על מכת בכורות באה מצוות תשביטו. אחרי שגמרו עם כל מצוות תשביטו ומשכו קחו לכם בעשור לחודש, אז מקור שמונה ב' ויהי בחצי הלילה והשם יכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כיסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור באימה. ויקום פרעה לילה הוא וכל עבדה וכל מצרים. מה קרה עכשיו במצרים? עכשיו הם צועקים. ונצעק, סוף סוף מתפללים במצרים. ותהי צעקה גדולה במצרים. את הצעקות שלנו לא שמעתם אף פעם. מה זה עוזר לי טוב? אל תלחשו תפילות, אל תצעקו, אל תזעקו, לא עושה כלום. תעבדו! ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שמש. ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל הולכו עבדו את השם כדברכם. גם צונכם גם קרכם קחו כאשר דיברתם ולכו ויש לי בקשה אחת. ובירכתם גם אותי. לא האתירו בעדי לא תתפללו עליי תברכו אותי. מה זה לברך? למדנו בפרשה שלנו, השבת, בפרשת פקודי. שרואה משה את כל העבודה אשר עשו בני ישראל, והנה עשו ככל אשר ציווה השם את משה. וירא את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם את משה. אז מה הוא אומר? ויברך אותם משה. מה אמר להם? יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. יש לי תפילה אחת בשבילכם. שהידיים שלכם אף פעם לא יהיו שלכם. אלא שכל הזמן תשרה בהם שכינה. עכשיו שאני רואה שעשיתם את כל העבודה כאשר ציווה השם, כלומר, הסכימה דעתכם לדעתו. אתם לגמרי לגמרי בטלים אליו. עכשיו אני יכול לברך, לברך בעברית פירושו להבריך, ממקום למקום. לי אין כוח לברך. מאיפה יש לי כוח לברך אותך בשלום? מה המשמעות של זה? המשמעות של זה נובעת רק מתוך האמונה שיש משהו פנימי שמחבר את שנינו ונותן לך כוח. שאני מברך אותך בשם השם, אני מקבל את ברכתך מפני שאני רואה שאתה מצליח שתשרה שכינה במעשה ידיך. אמר להם מוסיף רשי בפרשה, וינועם השם אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננה. זה הפסוק האחרון בפרק צדי בתהילים, תפילה למשה איש האלוקים. זה לא פסוק שפותח פרק, זה פסוק שחותם את פרק צדי. מה זה ויהי נועם? אומר רשי, שכינה ומנוחה. איך יהי נועם? ומעשה ידינו כוננה עלינו, בוא נקשיב לפסוק הזה, אומרים אותו כל כך הרבה, ומעשה ידינו כוננה הוא. מעשה ידינו זה הנושא של הפסוק. בשני המקרים. אבל פעם אחת כוננה אתה ריבונו של עולם את מעשה ידינו עלינו. ואז אתם רוצים לשמוע מה קורה. אם כך יהיה, אז מעשה ידינו כוננה הוא, אנחנו מכוננים אותו בעולם. אם מעשה ידינו כוננה עלינו ואני מצליח לבטל את עצמי כדי להיות כלי לשליחותך, ריבונו של עולם, אז מעשה ידינו כוננהו ואני מצליח להמליך אותך בעולם, ריבונו של עולם. מחול לשבטך פעלת. איך מקדש השם כוננו ידיך? אנחנו ואתה. ספר הגלות והגאולה לא מסתיים בזה שיוצאים ממצרים. עוד לא קרה כלום. גם לא בזה שמקבלים את התורה. הוא מסתיים בזה שיכולים בני אדם לבנות משכן למטה במקביל למשכן למעלה, ככל אשר ציווה השם כן עשו. אם בני אדם יכולים להגיע לזה, הם יוכלו לעבוד בלי הידיים. הם יוכלו לומר, הם יוכלו לדבר בלב. לחשוב מחשבות, בחוכמה, בתבונה, ובדעת, ובכל מלאכה. לחשוב מחשבות בכל מלאכה. אגב, זה אף לבפלא, מתי אנחנו אומרים, והיא נועם השם אלוקינו? ומוצאי שבת. שנפרדים מעולם אי העשייה. שנפרדים מהמעין עולם הבא וחוזרים לתכלס. בצבא היינו נוהגים לשמוע או לומר בשלב מסוים שלכל שבת יש מוצאי שבת. זה נכון. ומוצאי שבת יכול להיות הרבה יותר גדול משבת. כשיוצאת השבת כתוב שבא אליהו וסופר זכויותיהם של ישראל. כשיוצאת השבת זו טראומה קשה מאוד, נפרדים מהשורש, נפרדים מהמעין עולם הבא, וחוזרים לעולם התכלת. נפרדים ממשה ושוב פרעו מאיים. כשמגיעים אל השבת זוכרים אותה על ידי זה שזוכרים את מצרים. כי במצרים לא נתנו לנו שבת. לא נתנו לנו את המושג תשביטו. לא נתנו לנו את האפשרות להגיע למצב של שבת. זאת נדמה לי אולי הסיבה העמוקה שפסח, החג של יציאת מצרים, נקרא בתורה גם שבת. אין אף חג אחר נוסף כזה. ממחרת השבת אנחנו מתחילים לספור ספירת העומר. הכוונה היא ממחרת ליל הסדר. כי מה שלמדנו בפסח זה את שבת, את השביטו, את הכוח להתחבר אל השורש של הכל. ובמוצאי שבת, כשאנחנו הולכים להתחבר חזרה אל האצבעות של השבוע, אל הרעש, אל היום יום, אל המעשה ידינו, אנחנו פונים ומבקשים, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה. ואז בא אליהו הנביא שיפגוש אותנו בשבת הגדול בערב פסח. וסופר זכויותיהם של ישראל, כי זה אליהו שיודע לחבר כל דבר אל השורש שלו. שכל תפקידו הוא להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. לא לאסור ולא להתיר, לא לתמה ולא לתהר, זה פרטים. רק דבר אחד. להחזיר כל דבר אל המקור. כשהכל חוזר אל המקור, אבות חוזרים אל הבנים ובנים אל האבות. ואז לא צריך את הסוגיה בטומאה וטהרה. כל עוד זה לא קיים, צריך את הסוגיה. ולפני שהולכים לטפל בארבעת הבנים, צריך להיפגש עם אליהו ולהכיר את כולם בשורש. גם את הרשע, גם את התם, גם את החכם, גם את שאינו יודע לשאול. כי כל מה שהולכים לעשות בליל הסדר זה למצוא את אותו שורש משותף שכדי להגיע אליו צריך קודם כל לדעת לבטל בלב ולפעול בזה בצורה דינית משפטית. כי כשאני מחובר בשורש אני לא צריך לעשות עם הידיים. הידיעה הזאת היא הידיעה שמבין עכשיו אפילו פרעו שהוא אומר וברכתם גם אותי. ובסוגריים, כמה מרתקת המחלוקת בין הראשונים על פי חז"ל אם הברכה הזאת הצליחה או לא. יש דעה בחז"ל שפרעו ניצל, היחיד שניצל. למה? הוא קיבל ברוכה מהרדת. כי הוא בא ונתן קביטל וקיבל ברכה, אז איך אפשר לא? יש דעה שפרעו לא ניצל. הנציב בעמק דבר מסביר, זה הנציב, הלמדן. שוודאי שהברכה פועלת, לא יכול להיות שלא. אבל אין שום חובה משפטית לברך, כי אתה הפרת את החוזה לפני כן. טוב, נו, זה ויכוח נהדר. אבל כשפרעו אומר וברכתם גם אותי, הוא מבין כבר את השביתו. הוא מבין שהוא הפריע לתשביתו הזה. כי אצלו התשביתו היה, השבתם את העם עם מעשיו. ועכשיו הוא מבין שיש תשביתו חדש בו. הזמן קצר, אבל בעצם אני התכוונתי שכל זה יהיה הקדמה למקור 10. מן הסתם לא נספיק, אבל מקור 10 שהבאתי אותו באריכות זה שפת אמת תיקון לעד, שפת אמת מרתק שדרכו אפשר להבין את סוגיית היום הראשון, את כל המהלך. אני אתייחס אליו ממש בקיצור, ממש בקיצור. אני חושב שכדאי ללמוד אותו לאט לאט. השפת אמת אומר פה כך: בגמרא העלו ביום הראשון תשביתו, שהראשון זה מה? ראשון דמעיקרא, נכון? עד עכשיו הבנו את הרעיון של תשביתו והבנו את התשובה למה, איך באמת אפשר לעשות את זה, אוקיי. אבל הרי שאלנו עוד שאלה בהתחלה, למה לסבך אותנו? למה לקרוא ליוד דלד היום הראשון? זה אומר כי כתוב הראשון אדם תיוולד, נכון? שרש"י הביא את הפסוק הזה, ולפני גבעות חוללת. העניין שנקרא יוד דלד ראשון, לאשר בו קיימו בני ישראל מצווה הראשונה שעליה אמרו חכמים שהיה צריך התורה להתחיל מהחודש הזה לכם, שהוא מצווה ראשונה. רק שמשום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, פתח בבראשית. והיינו שבני ישראל עיקר תהלוכתם על פי התורה מדרגת משה רבינו עליו השלום, שהוא בחינת שם הוויה ברוך הוא. לכן יקראו בני ישראל ראשית, שעלו במחשבה לקדמונו של עולם. עוד מעט נסביר את זה. והוא המדרגה שהיה מוכן להיות קודם חטא אדם הראשון. לכן רמזו ראשון אדם. שהתחילו לתקן מדרגה הראשונה על פי התורה שהוא עץ החיים והוא בחינת גדלות. זה קודם. אני ארמוז פה רק רמז אחד. אחרי זה נקרא שורות בודדות. בשפת אמת יש חידוש נפלא. הוא שואל למה שבת הגדול נקראת שבת הגדול. שהוא חידוש מרתק. כולם אומרים תמיד את התשובות הקלאסיות, שאז כתוב בהפטרה לפני בו יום השם הגדול והנורא. נו, נכון? כתוב שם הנה אנוכי, אז היא שבת הנה. או שבת... תמיד אנחנו מסבירים שם לפי מילה, אבל המילה היא לפי השם. זה נכון ששבת שובה זה כי כתוב שובה, אבל שבת שובה זה כי זה שובה, אז עכשיו צריך להבין את השם. כשחז"ל תקנו את ההפטרה, הם ידעו שזו שבת הגדול. אז אומרים ששב דורש הגדול. אבל למה הוא דורש? תוספות עונים בצורה שלהם, על פי חז"ל, שפת אמת יש הברקה מדהימה. שפת אמת אומר כך, אני אומר בעל פה, זה לא מופיע פה. שפת אמת אומר כך, בשנה שיצאו ממצרים, הזכרנו את זה לא מזמן, בשנה שיצאו ממצרים, היה סדר הימים לפי סדר עולם רבה, מקור תנאי, היה סדר הימים כמו של השנה. ליל הסדר היה ביום חמישי. כמו השנה. בעשור לחודש, יצא מתי? בשבת. בראש חודש ניסן, בשבת החודש, כך קראנו, נאמר לבני ישראל, בעשור לחודש הזה, מה הם צריכים לעשות? משכו וקחו. כלומר, מעשור לחודש, מתחילה להתקיים מצווה ראשונה שבני ישראל עושים כעם. המצווה הזאת תסתיים ביהודה לב. נכון? בשחיטת הפסח. בעשור לחודש הם עושים בפעם הראשונה מצווה. עד עכשיו הם לא עשו אף מצווה. משה רבינו הצטווה החודש הזה לכם, לא העם. עד עכשיו כעם לא פגשנו שום מצווה. אומר השפת אמת, מה קורה לילד קטן שמחויב במצוות? הוא נהיה גדול. זאת שבת הגדול. מהיום הם מצווים ועושים. כיוון שהם מצווים ועושים, הם גדולים. נו ממשיך השפת אמת, אז שיהיה שבת הגדולים, למה שבת הגדול? הרי הגדול זה על השבת. אומר השפת אמת, כי שבת הם הרי קיימו גם לפניכם. הם קיימו את השבת במן. את השבת הם קיימו לפני. אלא מה? בשבת הזאת חלה עליהם בפעם הראשונה מצווה כמצווה ועושה. משכו וקחו. זאת אומרת, בשבת הראשונה שהם קיימו, זה עוד לא היה המן. אבל הם עשו שבתות, כי בני ישראל קיימו תורה, קיימו כך, קיימו אחרת. ראינו שבמצרים עשו דברים. בשבת הזאת, מעכשיו שיש מצווה, אז לשבת יש משמעות אחרת. כי כיוון שאתה מצווה, אז השבת הופכת להיות שבת אחרת לגמרי. אומר השפת אמת, ולמה זה היה דווקא בשבת? כי משבת הם קיבלו את הכוח להגיע לשורש של כל דבר. הפעולה הזאת של השבת הסתיימה בי"ד בניסן, שאז המצווה הזאת התרחשה, לקחת את השה ולשחוט אותו. י"ד בניסן, אומר השפת אמת, הוא כמו היום הראשון של הבריאה. ביום הראשון של הבריאה נברא העולם על פי הטבע. בי"ד בניסן ניתן הכוח בפעם הראשונה לאדם לפעול מלמטה על פי התורה. בראשון, ב-14 יום לחודש, אך ביום הראשון תשבית. שבעת ימים תעשו מצות ופסח, הכל שבעת ימים, אבל תדעו לכם, את הכוח לכל שבעת הימים האלה אתם מקבלים מי"ד. מה קרה בי"ד? בדיוק מה שקרה בבריאת העולם. בי"ד הפכנו להיות כאלה שבפעולה, במצווה, בדיבור, בעשייה שהם עושים כמצווים ועושים, הם יכולים להשפיע בעולם כולו. אני מדלג על רוב, אני עובר לעמודה השנייה, ובי"ד היו מקיימים בני ישראל שתי מצוות. מילה, פסח, שהם שתי המצוות שחייבים עליהם קראת וכו' וכו'. אני מדלג, או אולי אפילו חוזר טיפה אחורה לצד ימין, טיפה, אי אפשר פה בלי מעט, ממש באמצע, אפילו אחרי האמצע, כתוב, ובכל שנה, או אולי קצת לפני, שמעשה בראשית אינו יגיעה וחס וכו', הרי כל מעשה בראשית תפל, ועיקר המכוון להתגלות הנהגה עליונה וביטול הטבע. מה שאנחנו מצליחים לעשות, הדיבור, הלב, הכוח של הגאולה הזאת. שמקודם היה עבודת הצדיקים לפני יציאת מצרים בבחינת הטבע, כמו דרך ארץ שקדמה לתורה. ועתה התחיל בחינת עבודה על פי התורה ומצוות השם. ובכל שנה, קו העיקר, ובכל שנה, בזה היו דלת, זה ממש מופלא עכשיו, ובכל שנה בזה היו דלת מתעורר בחינת ראשית הנל. יודעים מה זה ראשון אומר השפת אמת? הכוח להגיע אל הראשית, אל השורש. ובכל שנה בי"ד בניסן מתעורר הראשית. עברית אחרת, חג אחד נקרא בתורה בשם ראשון, קוראים לו י"ד ניסן. יש שני חגים בניסן. לאחד קוראים ראשון ולשני קוראים פסח. אנחנו עוסקים היום בחג שקוראים לו ראשון. למה הוא נקרא ראשון? כי אז מתעורר כוח הראשית. אז מתעורר הכוח הזה של ראשית, של ישראל, של בראשית. הכוח הראשיתי של האדם לחזור תמיד אל הראשית ואל השורש. ואז הוא אומר כך, ובכל שנה בזה י"ד מתעורר בחינת ראשית הנ"ל, אז מה אפשר לעשות אז? ובכוח זה יכולים להשבית את החמץ. תילי פלאות. שפת אמת בכלל לא מזכיר את כל הביטול ואת כל הרשי ותוספות. אנחנו הרי רגילים תמיד לחלק, נו, אנחנו יום שהוא יזכיר, הוא אומר דרשות. שפת אמת אל השס, הוא ידע את זה. זה במקרה יוצא אותו אחד, אבל זה סוגיה אחרת. השפת אמת ידע את זה גם פה. אבל הוא אומר את זה כאן. איך מגיעים לתשביטו שדיברנו עליו? בגלל בראשון. אך ביום הראשון תשביטו. לפי זה הפסוק הוא נפלא. שבעת ימים מצות אוכלו. מה זה אך? שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביטו. קודם כל הסדר הוא לא הגיוני. תגיד, ביום הראשון תשביטו, מה זה אך? אומר השפת אמת, שבעת ימים מצות אוכלו. אבל הכוח הבסיסי לעשות את מה שאיתו אפשר בכלל לאכול מצות, הוא הכוח להשביט את החמץ. זה הכוח להשביט את החמץ שבחיים, את החמץ שבאדם, את החמץ שבמציאות. הוא הכוח הזה של הראשון, של הי"ד. וזהו שנאמר עכשיו נפלא כל כך, אור לי"ד בודקין לאור הנר. אז למה לבדוק? הוא בחינת נר מצווה. על ידי שבו נעשה מצווה ראשונה מכל בני ישראל. פעם ראשונה בהיסטוריה נעשתה מצווה על ידי כל בני ישראל. ואז לוקחים את הנר הזה למטה, וכן נעשה למעלה, שמתעורר אתה את גאולה ורחמים על בני ישראל. כמו כן אני מדלג שורה, בכל שנה בימים אלו מחפשים זכותם של בני ישראל. ועל ידי זה מבארים החמץ למעלה כמו בדיקת התחתוניים למטה. איך כתוב, איפה בודקים בחורים? כמו שכתוב בחור שבודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטל בליבו. היום יש שמקפידים להרוס את הקיר ולהוציא מבפנים, אבל זה לא בהלכה מופיע כך בהתחלה לפחות. כמו שנאמר, בחור שבודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטל בליבו ונגמר הביאור. זה שפת אמת. בכוח שלמעלה נגמר הביאור. אתה רוצה לדעת איך אתה מצליח לבטל? בכוח שקיבלת מלמעלה לבטל. אז אור ל-14 בודקין, עם הכוח הזה של הראשון, של הראשית, של ההתחברות הזאת אל השורש, מלמעלה עוזרים לך לבטל את מה שאתה לא מצליח להגיע אליו עם היד. ובודקין לאור הנר, כמו שלמדנו בגמרא, חיפוש מנר בעת ההיא אחפש את ירושלים בנירות. העניין שבודקים למעלה לאור הנרות ונשמות של בני ישראל שלמטה, כמו שנאמר, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בת. חיפוש. פירוש, הקדוש ברוך הוא מחפש כל החדרים, בכוח הנשמות. והסוף שלו, ואיתה, יש הלכה יפה. מה קורה עם שני דיירים שיש להם חור בקיר, והחור הוא משותף? ומה קורה? איך בודקים? כתוב בגמרא, חור שבין אדם לחברו, זה בודק עד מקום שידו מגעת, וזה בודק עד מקום שידו מגעת, שזה לא יגיע אל השני וזה לא אל השני, והשאר מבטל. אומר השפת אמת, פירוש שיש חורים שאחד בלבד לא יכול לבדוק. יש כאלה חורים שצריך ביחד יהודים. וכמו כן בכללות ישראל, כשהיו מתאספים ביחד בי"ד לשחיטת הפסח, היחד הזה, אז ודאי היו משביטים את כל החמץ. לא תשחט על חמץ דם בלבד. אבל עתה נתפזרנו, ויש חורים שאי אפשר לבודקן רק בכללות כל בני ישראל. תפילה גדולה של השפת אמת, שתחזור הכללות הזאת שאנחנו הולכים וזוכים בה, כי יש חורים וכדי לבדוק אותם בראשית צריך ששני יהודים ביחד יגיעו ביחד משני הצדדים של החור אל אותה הנקודה שממנה השאר מבטל מלמטה והקדוש ברוך הוא מבטל לו מלמעלה. רק מכוח זה, מכוח החג הזה שנקרא ראשון, אפשר אחר כך להגיע לשבעת ימים מצות אוכלים. כי כל אוכל חמץ, ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. חג שמח. וכשר לכולנו, חג שמח וכשר.